נשלט לאפריקה, אבל אפריקה אז היה נחשב למקום נאור. מלכת שבא זה מלכה חכמה, זה מלכה, מלכה תרבותית מאוד, עם תרבות מאוד גבוהה. והיא באה לבקר את מלכות שלמה, והיא מבקרת בארמון המלכות המפואר מאוד מאוד, והיא רואה את בית המקדש, מה שאפשר, אפשר להיכנס פנימה לגמרי, אבל יש מקום שהיא יכולה לעמוד ולראות, ולראות את העבודה במזבח וכדומה, זה אפשר לראות. ובסוף, אחרי כמה ימי ביקור ממלכתי, אז היא חוזרת לשווה, ולפני שהיא עולה למטוס, אז יש מסיבת עיתונאים, שכמובן שמהירים מה היא לבשה, ומה אכלו בארוחת בוקר, וזה וכו', ומי היה הקייטרים, וזה וכו'. אבל אחרי כל זה, אז שואלים אותה, ממה התרשמת בביקור הממלכתי בישראל? והיא אומרת להם, אני ממציא את זה, כן? אבל זה בשביל הציור. אז היא, לא, שלא תגידו שזה היה באמת כזה מסיבת עיתונאים, בדיוק כך. אז ואז היא אומרת שביקרתי בארמון המלכות, וזה ארמון משהו משהו, הכיסא של שלמה, זה קשה לעמוד בזה, שם עם הרעיות, זה עניינים, זה משהו, אפילו בכל אפריקה לא חשוב על משהו כזה. ובית המקדש, וואי וואי, זה חבל הזמן. אבל האמת היא כזאת, ארמונות מלכות יש בעולם, וגם מקדשים, אמנם אולי לא ממש כמו המקדש הזה, אבל בכל זאת יש. היית בטאג' מהל בזמן האחרון, גם כן, זה לא קט לקניה. אבל אני גיליתי את הסוד, אני גיליתי את הגשר, גשר המדרגות שמחבר בין המקדש למלכות. זה סודם של ישראל, זה אורם של ישראל. זה מה שהרב מתאר כאן, שהאידאה האלוקית, הקדושה המקדשית, הרליגיוזית, הדתית, התורנית, כן? שזה לאילו, 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 איזה קדושה יש שם, איזה אש להבת קודש יש שם. אבל הקדושה הזאת יורדת בגשר לחיות את המלכות. היא לא נשארת באוויר הארטילאי של הסקירות המופשטות בשמי שמיים, באוויר הדליל הזה שם למעלה, אלא היא יורדת לחיות עם רב. ואני מסתכל על ארמון המלך, ואני מסתכל על כל תכסיסי המעצמה הכבירה הזאת. איזה ממלכה יש כאן? יש עוד ממלכות בעולם, יש עוד ארמונות בעולם, אבל איזו ממלכה שכל פינה מפינותיה, כל מצבה הכלכלי והחברתי, כל ההצלחה הצבאית, הכל ממש, כל התרבות, כל הספרות, כל הטריטוריה, השירה, המוזיקה, הכל, הכל יונק מן הקודש. המפליא לעשות, הקושר בין גשמי לרוחני, כן, הפלא הזה. אבל לא רק הפלא בחיי האדם הפרטי, אלא פלא כזה ברמה של אומה ומעצמה, שיש לו כיסא ממלכה מאוד מכובד בעולם, שהיא עומדת ברום התרבות האנושית, זה אורו של עולם. פה אני רואה את האושר, אני רואה את התקווה לאנושות, אני רואה את כל רעת לב האדם באה לידי תיקונה, אני רואה את כל האושק שמתחת לשמש, אני רואה את כל הסבל, אני רואה את כל היסורים, אני רואה את כל הרוע, ואני רואה את ישראל, אני רואה פה זה התקווה. פה זה המקום שאחרית, אחרית הכל, תקוות הכל, גאולת הכל, הכל נעוץ בדבר הזה, במקום הזה, בקדושה הזאת. אורו של עולם. זה תור הזהב. זה המקדש, זהו המכון של הקולטוס הדתי העתיק, אשר יהיה חדש לעד. אשר היכה חרם את האליות עם תואבותיה, ונתן לאנושיות, לאנושות, אנחנו אוהבי אדם, אפילו עשיו, עשיו של רש"י הראשון, כן? את עשיו השני אנחנו לא אוהבים אותו, שונאים אותו. אבל עשיו הראשון, אנחנו רוצים את ברכתו, אנחנו רוצים את קרבתו. נתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחיי הרוחני. זה קשה, אני מדבר, וא' זה קשה לדבר, אבל זה קשה לדבר כי אני יודע שאני לא מבין בזה כלום. אני נולדתי לפניכם בכמה דורות, אבל בכל זאת, אנחנו כולנו חיים בתקופה של ייאוש טוטלי. התרבות המערבית שאנחנו חיים בתוך הרפש של אחריתה, של התמוטטותה וקריסתה, זה תרבות שהיום לפחות, היום, 100 שנה, זה תרבות מיואשת לחלוטין. העולם כמות שהוא, אי אפשר לתקן תיקון רדיקלי, אי אפשר לתקן את היסוד, אפשר לסדר את הרהיטים יפה. עם הרבה כסף אפשר לטייח, אפשר להדביק זהב על הכל, אפשר להשיח את הדעת, אפשר לבלות את הזמן, אפשר ליצור פנא, כאילו אפשר, כאילו, אז הכל כאילו, זה עולם של כאילו, זה עולם של מסיכות, של תחפושות, כן? הכל טוב, הכל, איך אמרנו? Don't worry, be happy, כן? זה עולם כזה. ובפנים, לפני ולפני, יש ייאוש מוחלט, ייאוש של יכולת העושר השלם ואמיתי, ייאוש מהופעות כוחות של חיים גדולים ומלאי עוצמה של קרבת אלוקים, ייאוש טוטלי, זה קשה, קשה מאוד. וזה לא רק שאנחנו לא יודעים מה זה נביא, וזה לא רק שאנחנו לא יודעים מה זה בית המקדש ומה זה רוח הקודש, אנחנו לא יודעים מה זה שאיפה, אנחנו לא יודעים מה זה אידיאליזם, כשזה זורם וקולח בדמם של אוכלוסייה שלמה. איזה אידיאליזם יש שם? לפחות אצל גדולי ישראל בוודאי, ואצל גדולי אומות העולם בוודאי. זה משהו אדיר, זה באמת לא ניתן לתיאור. וההכרה, ההכרה הברורה והחד משמעית שאין לנו חיים אחרים. אין לנו חיים אחרים. החיים שלנו הם חיי גאולה, שאיפת הגאולה. אין לנו חיים אחרים. ומפני חטאינו גלינו מארצנו, וזה שייך לשיחה ההפוך, של הנהפוך, נכון? זה מי שנכנס אב ממעטים בשמחה וצריך לעסוק לגמרי רק במבני חטאינו גלינו מארצנו. אבל עכשיו אנחנו באדם, אז אנחנו רק אומרים את זה, מבני חטאינו גלינו מארצנו, זה קרס. וברגע הקריסה, בשעות הקשות האלה, עם כל הירידה ועם כל הנפילה, עדיין משהו מהזכר, מהעוצמה, מהשאיפה של בריאותנו, של חיוניותנו קיימת. וזה אותו סיפור ידוע, ויש עוד הרבה סיפורים, אם היה זמן היה צריך לאסוף אותם. אותו מדרש ידוע של אורחת לוויים, שהשובים דורשים מהם לשיר, כן, מה שאנחנו אומרים בשיר ועל נהרות בבל, כי שם על ערבים בתוכה, אפשר לקרוא את הכל. על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללינו שמחה. כן, שוחקים עלינו ומלגלגים עלינו. אבל אנחנו יודעים שאתם זמרים מוצלחים, כן, שמענו. שירו לנו משיר ציון. והמציאות הזאת, המעבר הזה, אפילו שזה סוף בית ראשון, זה כבר באמת מצב מקולקל ומצב של נפילה גדולה, אבל בכל זאת המעבר הזה אל הגלות, אל הריק, אל האפס, אל הלא חיים, גלות זה לא חיים. ותוללינו צוחקים על משבתנו ואומרים לנו לשיר, והם מעוררים את השיר, נזכרים בשיר, נזכרים בישראל והלוויים בשירם וזה, ואז שולטים בעליות גודליהם. כתוב שם נשכו את הגודלים, פגמו בעצמם, עשו את עצמם בעלי מומים שלא יוכלו. איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? זה אי אפשר. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, אין אפשרות כזאת, זה לא מציאות. ככה ברגע היציאה לגלות. יש עוד מדרשים שמתארים את זקיפות הקומה של ישראל, את יופיים של ישראל, של שרי יהודה שנלקחים בשבי. עוד הרבה סיפורים יש, שהם רוב הסיפורים הם מאוחרים. אנחנו יש לנו הרבה סיפורי חורבן בית שני, אבל גם על בית ראשון יש. ואומר רשב"י, שלוש שנים חולפות, זה הכל, ונבוכדנצר מקים את הצלם בבקעת דורה, צלם לכבוד מלכות. נבוכדנצר רוצה להשפיל את כל המלכויות, הוא רוצה שכולם ישבעו אמונים למלכות, לא לאל של בבל. אף על פי שהדברים האלה לא פשוטים כל כך, בגלל שבבל, כסדים זה בבל, הנקודה שלהם, הנקודה האלילית שלהם הייתה המלכות, ככה שזה דבר שאפשר לפלפל בזה הרבה, זה לא ברור. אבל אומר תוספות שזה היה אנדרטי, שלהלוך זה לא היה עבודה זרה. זה כמו בדינר, שפעם הייתי בדינר ששווה כמון בניו יורק. אז אני יושב שם, ופתאום יש מנגינה, וכולם נעמדים ועומדים דום, בירה ורטט ההמנון האמריקאי. אז אני הייתי במזרח, על הבמה, ולא קמתי. כתוב, לא יכרע ולא ישרבה, לא קם ולא זז. לא משנה מי, אז הקימו אותי. אי אפשר, כבוד מלכות. אחר כך ישירו את התקווה, נו. אבל זה הכל, מה יש? זה מה שנבוכדנצר מבקש. שבועת אמונים, כמו שהייתי ילד קטן בגן, היינו באים, היו מרימים את הדגל האמריקאי, היינו צריכים לעמוד עם היד על הלב, כמו שאומרים, ולהגיד, אני נשבע אמונים לדגל האמריקאי, וזה וזה, ואני סירבתי. לא מסיבות דתיות. לא מסיבות של יהדות. סתם, אני לא הבנתי. בגן, מה, אתם תגידו לי למי אני נאמן? אני אחליט למי אני נאמן. אז אני לא יכול בגלל שאתה אומר שאני אגיד שאני נאמן. אז זרקו אותי פעם מהגן, בגלל שאתה לא... אנטי פטריוטי. אז זה כל מה שהוא ביקש מהם נבוכדנצר. מה הביג דיל? מה יש? על זה נתחייבו כליה, אומר רשב"י. סדקים אני רואה כאן, סדקים בדבר אחד. תכף נגיע לתלמידיו. תלמידיו צודקים שנהנו מסעודת התורשה, אבל הרשב"י אומר, הרשב"י אומר, כן, אבל אז היו צריכים רק יהודים בשושן, מה זה כל יסוד? אומר רשב"י, אני אגיד לך איפה זה, זה עוד מתחיל לפני אחשוורוש, לפני שושן, לפני הכל זה מתחיל. זה מתחיל בבקיעים, במה? זה מתחיל בבקיעים של אם אשכחך ירושלים תשכח ימי. אתה נמצא בבבל, כשיצאו לגולה, אז נבוכדנצר ליווה אותם בספינה, והם היו הולכים ערומים על שפת הנהר, ונבוכדנצר מסתכל עליהם, והוא שואל את התלמידים שלו, את החיילים שלו, את השובים שלו, הוא אומר, למה הם הולכים בקומה זקופה? אין לכם מסוי לשים על ידם? יד לקחו את ספרי התורה שלהם, הפכו אותם לשקי חול ושברו את הגב שלהם. ניחה, בסדר, ניחה, תהיינו גלינו יצא, כופפו אותם, בסדר, מה לעשות? אבל שעם ישראל יתכופף לבד בלי שלוקחים פטיש ושוברים את הגב, רק מצווים אותם, אומרים להם תתכופפו, תשתחוו, תנו כבוד למלכות החדשה שירשה אתכם, שהחליף אתכם, שבאה במקומכם, אתם כבר לא מעצמת על. עבר, חלף מן העולם תור הזהב שלכם. הרי לכל אומה יש תור זהב, לכל אומה יש איזה רגעי עושר בודדים, ובהם האומה תורמת משהו לקלסטר פניו של האנושות, ואז בקידה מכובדת היא עוזבת את הבמה. אז קדימה, תעזבו את הבמה, להשתחוות לצלם, זה במי קצת להודות שעזבנו את הבמה. זה במי קצת משהו מתחיל להתקרר. זה אשר קר לך בדרך. זה לא המלאק, זה נבוכדנצר, זה בבלי. לא, הקור מתחיל להתפשט באיברים. אתם יודעים, כשהייתם קטנים, כשהייתם קוראים בלשים, אז איך יודעים מתי מישהו מת? במידת הקור. אתם לא קראתם את זה שהייתם קטנים. אבל ככה תמיד הבלש, הוא מסתכל, וואי, הגופה כבר קרה, זה סימן שזה היה מזמן. זה עוד חם קצת. יודעים בדיוק כמה זה. זה תהליך בזה. ככה סוקרטס מתאר, כשהוא לקח את סם המוות, כן? הוא הרגו אותו. זה אתם יודעים. סוקרטס, שמעתם? אז הוא מתאר את זה, איך שמה קרירות כזה. חוסר תחושה בגפיים, לאט לאט, עד שזה מגיע ללב. אז זה מה שרשב"י אומר. רשב"י אומר, מה עושה לנו הגלות? מה זה שעם ישראל דורך על אדמת טמאה ובאוויר הטמא ובשיעבוד ותחת שלטון זר? שם אני ממקם את זה. אבל אתם צודקים איתנו מדי. הסוף של המוות, הכפור המוחלט, זה הסעודה של אחשוורוש. מה זה הסעודה? מה זה המשתה הזה? המשתה הזה זה כמו שאמרנו קודם, המשתה אחשוורוש זה המשתה של החברה הפלורליסטית, ליברלית, דמוקרטית, כן, שוויונית. אומרת הגמרא, כן, אומרת הגמרא שאחשוורוש עשה חשבון, גם לפניו עשו, גם בלשצר עשה, גם נבוכדנצר, כולם עושים חשבונות וטועים. אומר אחשוורוש, אני עושה חשבון 70 שנה שניבא ירמיהו שבסופם תבוא גאולה, הגיעו ולאין גאולה. לא תהיה גאולה לישראל, נגמר הסיפור האפוקוליפטי, המשיחי הזה. כן? גמרנו, תזבו את זה, תרדו מזה. אני הגאולה, אני גאולת העולם. זה מה שהוא אומר, אחשוורוש. זה לכבוד בשנה השלישית למלכותו, כשבט וכו'. אז חז"ל אומרים, עושים את החשבון למסכת מגילה במדויק, איך הוא בדיוק עושה את החשבון, למי, אני כבר לא זוכר, לא למדתי את השנה. כל פעם אני שוכח את זה, זה מסובך, אז זה צריך לשבת, אז לשבור את הראש בדיוק, כל הפסוקים, ואיך הוא עושה את החשבון, היה בקיא בתנ"ך, אחשוורוש הזה וזה, בכל אופן בקיא בהיסטוריה המקראית, והוא עושה חשבון, זהו, עד כאן. בנבוכדנצר זה התחלה. אחשוורוש הוא לא אומר המלכות שלי, אבל פי שהוא הגמון גדול, הוא קוזמיקרטו. זה לא עניין המלכות, זה ביטול המלכות של ישראל, זה ביטול ההגמוניה, זה ביטול האי שוויון. מדברים, זה לא דמוקרטיה מודרנית, כן? לא הצביעו עבורו. זה קצת דומה לדמוקרטיה, בגלל שהכסף ינה את הכל, אבל ככה חזל מתארים את זה, כן, חזל מתארים את זה שהוא לא היה בן מלך, הוא לא היה מלך טבעי, אלא היה לו הרבה כסף, קנה שלטון, וזה כן, זה כן דומה לדמוקרטיה מודרנית. אבל זה, אני עכשיו קובע, אני מבטל את הכל. שיקור העולם דומה עליו כמישור. אומר אחשוורוש, העולם מישור. מה שראינו קודם, ראינו קצת את זה בפסוקים, צריך לקרוא את הפסוקים האלה, צריך לשמוע את הפסוקים האלה, כן? זה כל כך נפלא המגילה הזאת, כן? איך שהוא שופך כסף, זה כזה מוגזם, כן? זכיתי להיות בשליחות, לא זכיתי, לא יודע אם זכיתי או לא זכיתי, אבל בשליחות הישיבה הייתי כמה פעמים באמריקה, אז זה ממש בדיוק ככה, אתה הולך, אתה נכנס למקומות, זה כבר, אתה לא מבין, זה כבר לא יפה. אתה מתגעגע ליפנים. יפנים, אם ככה, אתם לא יודעים, אמנות יפנית.